הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahim.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
Yeah, this is the radio.
אהלן, סימסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה. הגעתם לתוכנית מספר 187, 14 באוגוסט, ג' אלול. את סימסקו ברדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, חורכה כהן, אורי קדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לנדב שטרן שמפיק את התוכנית הזאת, כאמור מספר 187, שבוע שבר לא הייתי פה, הייתי בחול, והשבוע אנחנו יוצאים מהשגרה ועושים משהו קצת ספשלי, אני מקווה שתלכו איתי בשעה הקרובה. אנחנו לא נהיה ב-14 באוגוסט 2018, אלא נחזור לשנת 1968. כל התוכנית הזאת תוקדש לשתי יצירות מ-1968, שאחת ממש בימים אלה חוגגת את יום הולדת ה-50 שלה, והשנייה אני חושב שעוד רגע תתחיל את חגיגות ה-50, אני מניח שיהיו, אז אני קצת מקדים את זה, ומן הסתם זה לא יהיה סוף הסיפור. הסרט שנעסוק בו לאורך כל התוכנית הוא 2001 אודיסאה בחלל, שיצא באפריל 1968, ובימים אלה, אחרי שהוא קרן בפסטיבל ירושלים בעותק החדש והמשופץ והמשודרג שלו, הוא עכשיו עושה סיבוב בין הסינמטקים, הוא קרן בתחילת השבוע בסינמטק תל אביב, הוא קרן בסוף השבוע שוב בסינמטק תל אביב, וכן בשאר הסינמטקים. אז א', אם מעולם לא ראיתם את 2001 אודיסאה בחלל, אסור לכם להחמיץ. יש סרטים שאסור להחמיץ. אולי שמעתם עליהם ואתם יודעים שכולם מדברים עליהם וצריכים לראות אותם, וכן, ויום אחד וזה. זאת ההזדמנות. עותק חדש, דיגיטלי, נראה מעולה, נשמע מצוין. זאת ההזדמנות ללכת לשבת קרוב, כמה שיותר קרוב, לתת למסך למלא לכם את העיניים, לראות את זה כמו במקור בגרסת ה-70 מילימטר הסינרמה, כמו שהסרט הוקרן בחודשים הראשונים לצאתו, ולראות את הסרט ולהתמודד איתו, ותכף אני אעזור לכם להתמודד איתו, אבל זאת הזדמנות מצוינת. עכשיו, זה אם לא ראיתם את הסרט. אם כן ראיתם את הסרט, אם ראיתם את הסרט פעם אחת, לכו, תראו את הסרט שוב, אני מבטיח לכם שתגלו חוויה אחרת שלא ראיתם. עכשיו, יש את האנשים כמוני שמעריצים את הסרט הזה וראו אותו כמה וכמה פעמים, ופה אני כבר משאיר את זה לשיקולכם, מן הסתם אתם תרצו לראות איך נראה העותק רדש, שמי שהיה אחראי על השיפוץ שלו זה כריסטופר נולן, וכשתראו את הסרט אתם תבינו גם למה כריסטופר נולן כל כך מחובר לסרט הזה. אני לא יודע, לא הרגשתי משהו כריסטופר נולני בסרט. הסרט נראה טוב, ובעיקר הוא נשמע נורא טוב, אז אני ממליץ לכם ללכת לראות אותו שוב. אני מאוד, א', מאוד רציתי לראות אותו שוב, ראיתי אותו הרבה פעמים לפני זה, ולהפתעתי גיליתי דברים שלא זכרתי שהוא שם, או לא הבנתי קודם, ויש לי איזשהם תובנות חדשות לגבי הסרט, אבל גם בין השאר, בגלל ש... הסרט מופץ עכשיו בכל העולם בעותק החדש הזה, בהקרנות סינמטקיות ולפעמים גם בהקרנות מסחריות, אז שוב יש כל מיני דיונים באינטרנט סביבו ועל מה הוא אומר, כי הסרט נורא חידתי. אז אני רוצה לעזור לפתור כמה מהתשובות, כמה מהשאלות וכמה מחידות. חלקם על פי דעתי וחלקם אני חושב שפשוט זו התשובה האמיתית של מה שקורה בסרט. אז שוב, אם לא ראיתם את הסרט, מה שאני אומר לכם עכשיו הוא לא יהיה ספוילר, כי זה מהסרטים האלה שאי אפשר לספיילר אותם, כי זה איזשהו סוג של חוויה חידתית מאוד, לרגעים אפילו אבסטרקטית. אז אתם יכולים להקשיב לשעה הזאת, לא יהיו ספוילרים מבחינתכם, כי אתם פשוט לא תבינו על מה אני מדבר. אבל אולי זה יגרה אתכם לראות, ואולי תוך כדי הצפייה יהיה לכם יותר קל, כי שוב, הצפייה היא צפייה שהיא שונה מסרטים כמו שאנחנו מכירים אותם כיום, ותכף, כשנתחיל לדבר על הסרט באופן רשמי, אני אסביר למה אני מתכוון. אז אם אתם לא רואים את הסרט, אתם יכולים להזין לשעה הקרובה, ואולי זה ייתן לכם כל מיני מאחזי יד כדי לאחז בהם בזמן שאתם צופים בסרט לראשונה. אם ראיתם את הסרט, אז אני מקווה לעורר פה איזשהו דיון, או להסביר לכם דברים שלא הבנתם, או להגיד משהו שאתם חשבתם אחרת, ותגידו מה פתאום, אתה טועה לגמרי, זה לא ככה, או אני חשבתי אחרת, ואז אולי נעורר דיון סביב הדבר הזה. אז זו יצירה א', שיצאה באפריל, 10 באפריל 1968, זה תאריך ההפצה הרשמי, הבחורה הרשמית של הסרט, הפרמיירה הייתה ב-2 באפריל, יומיים אחרי זה נרצח מרטין לותר קינג. 5 שנים לפני זה יצא הסרט הקודם של סטנלי קובריק, דוקטור סרנג' לאב, הוא יצא ממש בסמוך לרצח קנדי. איכשהו הדברים האלה, איכשהו התחברו עם הסרטים של קובריק. היצירה השנייה, שגם יצאה ב-1968, והיא מאוד יקרה לליבי, ומיד אחרי השיר הראשון נגיע, אני אסביר למה, אלבום הלבן של הביטלס. אנחנו נהיה עם האלבום הלבן הזה לאורך כל התוכנית, 100 שירים, כרגיל בכל תוכנית, אבל אנחנו נהיה רק עם צד אחד בתוך האלבום הלבן. עם זה אנחנו מתחילים. פול מקארטני, מרתה מיידיר, אלבום הלבן, נובמבר 1968.
Remember me, Martha, my love. Don't forget me, Martha, my dear. Hold your head up, you silly girl. Look what you've done. When you find yourself in the thick of it, help yourself to a better. Take a good look around you. Take a good look, you're bound to see that you and me were meant to be with each other. Silly
כפול, יש בו 4 צדדים, צד ב' של האלבום הלבן של הביטלס, הוא זה שילווה אותנו לאורך כל השעה הזאת. זה נקרא The Beatles, זה אלבום, זה השם הרשמי שלו, זה שם, אלבום ללא שם, אבל הוא זכה לכינוי אלבום הלבן בגלל עטיפתו הלבנה. הוא יצא ב-22 בנובמבר 1968, הוקלט בין מאי לאוקטובר באותה שנה, כלומר מבחינתי זו בזמן שהעולם ראה ודיבר על 2001 אודיסאי בחלל, הביטלס היו באולפן, הם בדיוק חזרו מהודו, עשו שם מדיטציה, כתבו שירים, חזרו לאולפן, רבו בטירוף, לא הצליחו להסתדר אחד עם השני, שתבינו, זו ההשפעה של המדיטציה כנראה, ויצרו את האלבום הזה, ממש כמו ארבע להקות נפרדות, ואז באמת יש לכם ארבעה צדדים של של יצירה אחת, מאוד מאוד אקלקטית, אבל זה, בשבילי זה אחד האלבומים שאני הכי אוהב של הביטלס, ועכשיו אני אתן פה הקדמה אישית, שתסביר למה אני מחבר את שני הדברים האלה. אני נולדתי באפריל 1968, ויש רגע בחיים, זה רגע שמגיע, אני חושב, יחסית מאוחר בחיים, שבו אתה רוצה לדעת, אוקיי, מה קרה בתקופה הזאת שנולדתי בחודשים האלה, על מה אנשים דיברו, מה היה בכותרות, מה קרה, מה אנשים ראו בקולנוע, מה אנשים שמעו ברדיו. ואז גיליתי שבאמת שבועיים לפני שנולדתי יצא 2001 אודיסאי בחלל. עכשיו, כשגיליתי זה, הייתי בערך בין, אני יודע, 23, 25, משהו כזה. 2001 כבר היה אחד הסרטים האהובים, אז נורא נורא שמחתי, שכאילו ש... בזמן כשאני נולדתי או בילדותי בימים הראשונים שלי, אז הדיבור בעולם היה סביב סרט שאני כל כך אוהב, ואז נורא אהבתי את הביטלס, ושאלתי אוקיי, איזה אלבום הביטלס הוציאו ב-68, ואז גיליתי שזה אלבום הלבן, ותמיד היה לי קשה להחליט באיזה אלבום של ביטלס אני הכי אוהב, ואז זה נהיה איזשהו אלבום שהוא יקר לליבי יותר מאחרים, כי הייתה לי תחושה ש... איך ככה, שוב, כשהחליפו לי חיתולים, אז זה מה ששמעו ברדיו, ברקע. עכשיו, זה אלבום בלי סינגלים, אלבום שלא הוציאו לו סינגלים לפני צאתו, אז, אבל יצאו ממנו שירים, ואני יודע, נגיד, שאנשים כמו אריק איינשטיין ואורי זוהר, אנשים כאלה ששמעו את זה ב-68, בנובמבר 68, וזה... העיף להם את המוח, ואז מיד הלכו ועשו גרסות משלהם, תוך שנה אחר כך, או בלדי או בלדה, יצאה לו כבר גרסה בעברית, הבלדה של ג'ון ויוקו, שיצא כזה בסמוך לאלבום הזה, אבל לא נמצא בו. נכון? לא נמצא באלבום הזה. אז, ווייל מי גיטר ג'נטלי וויפס, אני בטוח שכאילו שניגנו אותו בלי סוף באותה תקופה. אז איכשהו זה נהיה קרוב לליבי, מתחושה שזה אנשים שמעו, בזמן שהם עשו עליי בייביסיטר. אז השני הדברים, שתי היצירות האלה, שוב, מחוברות עבורי בראש, גם לביוגרפיה האישית שלי. אני מתחיל עם 2001, אודיסאי בחלל. הסרט מתחיל, ואת זה לא זכרתי. זה נזכרתי וגיליתי, וזה מסוג הדברים שלא זוכרים, כי זה לא נחשב חלק מהסרט. הסרט מתחיל במשהו כמו 3 דקות של חושך. מסך, חשוך, לגמרי, ועליו מוזיקה של גיאורגי ליגטי, מלחין הונגרי, שהמוזיקה שלו מלווה את הסרט לכל אורכה ברגעי מפתח. יש שם מבחינה מוזיקה קלאסית, יש את שני השטראוסים, ריכרד שטראוס ויוהן שטראוס, דנובה כחולה, ולס דנובה כחולה של יוהן שטראוס, וכה אמר זרתוסטרה של ריכרד שטראוס, אלה היצירות המפורסמות, יש חצ'ר טוריאן, עוד יצירה מפורסמת שנמצאת מבחינת בפסקול, אבל המוזיקה הפחות מוכרת היא של גיאורגי ליגטי, והיא זו שפותחת את הסרט. 3 דקות של מסך חשוך לגמרי, חושך מוחלט עם מוזיקה של גיאורגי ליגטי. עכשיו, מבחינת המוסכמות של אותה תקופה, של שנות ה-60, אפילו שנות ה-50 וה-60, זה לא היה משהו מאוד מאוד יוצא דופן. באותה תקופה היה מושג שנקרא road show, ו-2001 עוד עשה בחלל הוקרן בשיטה הזאת שנקראת road show. מה זה אומר road show? זה שלוקחים סרט בפורמט מאוד גדול, שהוא לא נפוץ, הוא גם מאוד מאוד יקר להדפסה, 70 מילימטר, במקרה הזה סופר 70 מילימטר, מסך מאוד מאוד רחב, אין הרבה אולמות בעולם, ובוודאי בארצות הברית שם הסרט הופץ בראשונה, שיכולים להקרין את הפורמט הזה, ואז בעצם לוקחים את מעט העותקים שיש, מעט מאוד עותקים, היום כל סרט מופץ באלפי עותקים, אז עשו מעט מאוד עותקים, והעותקים האלה פשוט יצאו לסיבוב הופעות, זה הרמה של road show, סיבוב הופעות, והם היו מגיעים, לא, הסרט לא היה מופץ בבת אחת בכל ארצות הברית, אלא יוצא לנדודים, ואתם מקבלים את התאריכים, מתי הסרט יוקרן בעיר שלכם, כמו סיבוב הופעות של, של זמר או של להקה. אתם יודעים שבשבוע הראשון הוא יהיה בניו יורק ובלוס אנג'לס, אבל אז הוא יעבור לאטלנטה ושיקגו, ואז הוא נגיד יש שניים, שלושה עותקים שמסתובבים ברחבי, ברחבי ארצות הברית. אז ככה זה היה קולנוע, קצת כמו שהיום הופעות של ברודווי, יש את הופעה בברודווי, ויש עוד להקה שעושה הופעות כזה שנודדות בין, ובאות כזה לשבוע, שבועיים, באיזשהו סוג של אודיטוריום בערים היותר קטנות, שהם לא ניו יורק ולוס אנג'לס. אז זה הרעיון של רודשו. והסרטים האלה, תחשוב על, על, על סיפור הפרברים, ועל כל המיוזיקלס שאתם מכירים, שגם הוקרנו בפורמטים הגדולים האלה, וגם הוקרנו בפורמט הזה של הרודשו, כולם מתחילים ממה שנקרא אוברטורה. זה היה מקובל, כי הרעיון ברודשו זה לנסות לתת לקהל, ששילם גם יותר מדמי כרטיס רגיל לקולנוע, חוויה שהיא דומה לחוויה של כמו לצאת לתיאטרון או לצאת לאופרה, כמו להצדיק את הכרטיס ולתת להם חוויה מלאה של מלאה של, של ערב שלם. הסרטים גם, תמיד גם היו ארוכים יותר, הסרט הזה הוא שעתיים ועשרים בגרסה כפי שהיא הופצה בסופו של דבר, יש גם גרסה של שעתיים ארבעים שאני לא חושב שלא ראיתי, שראיתי, לא חושב שראיתי אותה. ו ואז יש לכם את הרעיון הזה של האוברטורה, כמו רק התזמורת מנגנת, מבלי שיש עדיין תמונה, וזה מין מופע חימום כזה, מכניס אתכם לאווירה. זה מבחינת הפורמט של מה זה עושה בתחילת הסרט. אבל השבוע קלטתי מה התפקיד האמיתי של הדבר הזה, של המסך השחור, שחור מוחלט, עם המוזיקה של גיאורגי ליגטי. בהמשך הסרט, ועוד מעט נדבר על, על, אני, עלילה, ואני עושה, כשאני אומר עלילה, אני עושה עם, ב, בידיים מרחות סביב המילה עלילה, מרחות באוויר. עלילה, אין עלילה לסרט, אבל יש התרחשויות באיזשהו סוג של רצף כרונולוגי. לאורך הסרט, אנחנו נתקלים שוב ושוב באיזשהו סוג של דבר גדול ושחור, סלע, לא יודע, שיש, גדול ושחור, שאנחנו לא יודעים מה הוא, והוא מופיע בכל אחד מארבע המערכות של הסרט. כן, הוא מופיע 1, 2, 3, כן, ארבע מערכות של, של הסרט מופיע. קוראים לזה המונוליט השחור. בכל פעם שמופיע המונוליט השחור, עולה המוזיקה של גיאורגי ליגטי. בכל פעם שמופיע המונוליט השחור הזה, קורה משהו משמעותי, משהו משתנה. תכף נדבר על מה. ואז אני קולט שבעצם מה שקובריק עושה לנו בפתיחת הסרט, הוא מעמיד אותנו מול המונוליט השחור. למה? כדי להבין למה ומה זה, מה התפקיד של ה של זה שאנחנו מסתכלים על במונוליט השחור, ואז שומעים את המוזיקה של גיאורגי ליגטי, ואז אנחנו צריכים להבין את החוקיות, שבעצם המוזיקה של ליגטי, זה לא המוזיקה של הסרט. ברגע שמופיע המונוליט השחור, הסרט מכניס את המוזיקה, אלא זה מה שאנשים שצופים במונוליט השחור, זה מה שהם שומעים. זה הפסקול, אם תרצו הדיאגטי, זה הפסקול הממשי של אותו גוש שחור, אותו שי שחור, אותו סלע שחור שאנשים האלה או דמויות אלה נתקלות בו. מה זה גורם להם? אוקיי, זה השלב הבא. הסרט מתחיל וזה אתם שוב, גם מי שלא ראה את הסרט יודע את מכיר את הדימויים מתוכו. הסרט מתחיל בשחר האדם, לפני כך וכך אלפים, מאות אלפים, מיליוני שנים לפני האדם הקדמון, קופים דמויי האדם, חיים בחבורה, או בכמה חבורות, אי שם בערבות איפשהו, לא ברור, אולי זה ארצות הברית, אולי זה אפריקה, לא ברור, איפשהו, אבל זה ערבה צחיחה לחלוטין, מדבר. והם גרים שם, והם חיים שם, כשבט של חיות, חיות בר, חיות טרף, והם אוכלים דברים שהם מלקטים, ומדי פעם קופץ נמר וטורף אחד מהם, ומדי פעם הם רבים שני שבטים או שתי קבוצות, זה וזה על מי ישלוט נקודת המים, בשלולית המים שמספקת מים לאזור. זה אלה החיים, כמו חיים של חיות טרף. ואז, פתאום, אחד מהם קולט שמגיע משהו חדש, משהו שלא היה שם קודם. זה המונוליט השחור, זה פתאום הוא רואה מין סוג של גוש שיש, או כן, פשוט, אני קורא לזה שיש, כי זה נראה כמו שיש מטבח שסבלים העמידו באמצע מקום לפני התקנה שלו. אבל שחור מוחלט, והוא מתואר בתסריט ובספר כשחור גמור, שחור ששום דבר, אין לו שום החזר של אור, שחור שרק בולע לתוכו את האור, שחור אבסולוטי. ועולה המוזיקה הזאת של גיאורגי אליגטי, והוא כזה צופה במונוליט הזה, כמו מופנט ממנו, זה מושך אותו אליו. וכולם מתחילים להתקבץ סביב אותו מונוליט שחור, ולהריץ את הדבר הזה, כמו, קצת כמו עבודת אלילים, לגעת בזה בחשש מה זה יעשה להם, מה זה יגרום להם, והם נוגעים בזה, ומשהו בהם משתנה. משהו בתודעה שלהם משתנה. ומרגע שמופיע המונוליט השחור, פתאום הדמויות הפרימיטיביות האלה, אחד מהם, המנהיג שבהם, לוקח עצם, ומבין שעצם יכולה להיות יותר מעצם, עצם יכולה להיות כלי. והוא משתמש בעצם הזאת כדי לנתץ עצמות אחרות. פתאום הרעיון הזה של יש את ההכרזה הזאת, מה הופך יצור לאנושי, היכולת שלו להשתמש בכלים. כן, התצפית של ג'יין גודול שגרמה לנו לחשוב על זה שגם שימפנזים הם, יש בהם משהו אלמנטים אנושיים, זה כי הם יודעים להשתמש בכלים. אז פתאום מישהו לוקח עצם ומבין שהעצם יכולה להיות כלי, ויכול לעשות עם זה משהו אחר לתועלתו. ואז ממש באותה נשימה, וזה הופך אותו לעוד יותר אנושי כנראה, לא סתם לכלי, אלא לכלי נשק. ועם העצם הזאת הוא קודם כל הורג את אחד החזירים או אחד האמויים, איזושהי סוג של חיה שם, והדמויות האלה הופכות להיות קרניבוריות, מתחילות לאכול בשר, עד אותו רגע הם רק לקטו דברים טבעוניים מהאדמה, ואז פתאום יכולים לצוד ולאכול בשר, וגם להרוג את המתנגדים להם, ולשלוט. ולהיות הזן השליט על כדור הארץ. ואם תרצו, יש פה בעצם שהוא סוג של קפיצה אבולוציונית מרגע שמופיע הדבר החוצני הזה, החייזרי הזה, שמקפיץ אותם לשלב הבא, במשחק הזה שנקרא האנושות, או היקום, או האבולוציה, או כן הלאה. משהו חיצוני, חוצני, שמקפיץ אותם הלאה, ואז הקוף הזה, קוף האדם הזה, זורק את העצם לשמיים, ובאחד הקטים המפורסמים, שוב, זה מסוג, משהו כזה שנמצא באוצר המילים של הקולנוע, שאני חושב שגם אנשים שלא ראו מעולם את 2001, מכירים את הרגע הזה, העצם בקט הופכת לחללית, שטסה בשמיים, ואנחנו קופצים שנים קדימה. מן הסתם ל-2001, אודיסאה בחלל, כן, מסתם להווה של הסרט שבו מתרחש רוב הסרט שנת 2001, כפי שמוכתר בכותרת של הסרט. שוב, אני יליד 1968, לאורך כל צעירותי, מבחינתי 2001 זה כשאני אהיה בן 33, זה היה כל כך רחוק. ברור היה לי שבאמת המציאות שמתוארת בסרט תהיה המציאות כפי שהיא תהיה בשנת 2001. ה-2001 היה הדימוי של איך יהיה העתיד, ככה יהיה העתיד. כמו שקובריק וסטנלי, ארתור סי קלארק, תיארו לנו ב-2001. עד כדי כך שכשרידלי סקוט, ותכף נזכיר שוב את השם רידלי סקוט, עשה את בלייד ראנר, הוא לא העיז להרחיק את העולם הזה של בלייד ראנר הרבה יותר רחוק מ-2001. זה נשאר פחות או יותר באותה תקופה. זה לא יכול להיות יותר עתיד מ-2001. ואז הגיע 2001, ומגדלי אטומים נפלו וכן הלאה, וקרו דברים. נראה כאילו שנסוגנו לאחור ולא קפצנו קדימה. ואז אנחנו עוברים להווה, ל-2001. מה קורה בסצנה הבאה, ומה התפקיד של המונוליט השחור, ומה זה בכלל המונוליט שחור? זה משהו שמוזכר בסרט, המילה מונוליט שחור נאמרת בסרט פעם אחת. אבל כל מי שקרא את הספר יודע להגיד המונוליט השחור, אז תכף נדבר גם על זה, ופה אני גם אגיד את כל הדברים שאני יודע על הסרט, כי קראתי את הספר של ארתור סי קלארק, שהוא זה ש... נותן לא מעט מפתחות לפענוח הסרט המאוד מאוד חידתי הזה. לסיכום, החלק הראשון, כולם חושבים וזוכרים את, את הקטע הזה עם, עם הקופים, עם האדם הפרה-היסטורי, עם טרום אדם, כחלק נורא נורא ארוך, וגם אני, ממש חשבתי שזה מערכה שלמה, 40 דקות, ובהקרנה הזאת ישבתי עם שעון והסתכלתי כל פרק, כמה הוא נמשך, רבע שעה. זה האורך של הקטע עם הקופים. מהרגע שמתחיל הסרט, עד הרגע שאנחנו מגיעים לחלל, זה 20 דקות, יש את ההקדמה, יש את כותרות הפתיחה וכל זה, ואז רבע שעה של קופים, ואז אנחנו מגיעים אל הסצנות בחלל, רבע שעה. אבל זה נורא ארוך, כי אנחנו לא מבינים מה רוצים איתנו. אנחנו לא מבינים מה קורה. ועד שקורה משהו, לוקח משהו כמו 10 דקות, ואז העלילה מיד קופצת קדימה. והסרט, זה הרגע, זה הרבע שעה האלה, שגם אומרת לנו סבלנות. בואו נתבונן, זה כאילו כמו סרט טבע, בואו נתבונן, נסתכל עליהם, נלמד את אורחותיהם, נבין מה הם אומרים, מה הם עושים, ואז נראה מה קורה. אז הסרט גם, זה אומר לנו, וככה באמת הסרט ממשיך, לאט לאט, הוא דורש מאיתנו להתבונן, להתבונן באורחות החיים של הדמויות, שנפגוש בעוד רגע, ואז, בסוף, מה יקרה להם? אוקיי, אני חוזר לאלבום הלבן של הביטלס, צד ב' שלו. קודם שמענו את פול מקארטני, מרתה מיי דיר, עכשיו אנחנו עוברים לג'ון לנון. שזה מתאים, אני חזרתי מחול ואני מאוד מאוד עייף.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. Up my brain, you know it's 3 weeks. I'm going insane, you know I give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired, I'm feeling so upset. Although I'm so tired, I'll have another cigarette. And curse to Walter Raleigh, he was such a stupid get. You'd say putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop my brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know I give you everything I've got for little peace of mind. I give you everything I've got for little peace of mind.
החלק השני של 2001 אודיסאה בחלל מתרחש בדרך אל הירח ועל הירח, ששם גילו בחפירות ארכיאולוגיות על הירח את המונוליט שחור שנמצא שם כנראה מיליוני שנים, ומשדר אות לכיוון צדק, כיוון כוכב הלכת ג'ופיטר, צדק. ואז יוצאת משלחת בעקבות האיתות הזה אל, ה... לחקור מה הביקון הזה, מה המגדלור הזה, למה הוא מאותת. ההבנה היא שבאמת יש פה איזשהו סוג של מפגש עם טכנולוגיה חוצנית, המפגש הראשון, first encounter, עם אורח חיים חוצני, ושהם משדרים לנו איזשהו סוג של נקודת ציון, בואו תפגשו אותנו שם. אז יוצאת משלחת לשם. אני מקצר עכשיו מבחינה לילתית, פחות או יותר שעה וחצי של סרט, שבו אנחנו רואים איך נראים החיים בחלל, במעבורת של חברת תעופה מסחרית שמטיסה אל תחנת החלל, חיים בחוסר כבידה, המעבר אל הירח, החיים על המשלחת בירח, ואז המשלחת דיסקאברי, אני חושב שקראו להם, שיוצאת אל לכיוון ג'ופיטר. זה הכל סצנות מאוד 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 ארוכות, עם עיצוב התפאורה, קודם כל גרנדיוזי מאוד, אבל מהמדהימים ביותר שנראו עד אותו רגע, ויש לומר, גם מאז, עיצוב שבחלקו קובריק היה שותף לו, אפקטים ויזואליים, שעד היום אי אפשר לצפות בהם ולא לשאול איך הם עשו את זה, איך הוא עשה את זה, הוא וכל כל הצוות שלו. וזה המקום שבו אתם גם מבינים, כשאתם רואים את הקטעים העתידניים, אתם מבינים את המשיכה של מישהו כמו כריסטופר נולן לסרט הזה. קודם כל, אחד הטריקים שם של מצלמה מסתובבת, יחד עם סט מסתובב, הוא לקח אחר כך לאינספשן, ובנה סט מסתובב בחדר שמתהפך והמצלמה שמסתובבת יחד איתו, זה ממש גניבה מהמצאה של קובריק. קובריק חתום על חלק מעיצוב האפקטים, זה אחד הטריקים שלו, של סט שמסתובב יחד עם המצלמה. ואז אתם רואים את בין כוכבים, ואתם רואים סצנות שלמות מתוך 2001 אודיסה בחלל, ואתם אומרים, אחרי רגע, ראיתי את זה בבין כוכבים של כריסטופר נולן, אז כן. וההשפעה של 2001 אודיסה בחלל על הקולנוע שבא מאותו רגע, היא עצומה. ושתי היצירות שאני חושב שבאופן מובהק הושפעו מהסרט הזה, זה כמובן מלחמת הכוכבים. אני לא חושב שהיה ייתכן, אני לא חושב שהיה נוצר מלחמת הכוכבים אילולי 2001 אודיסה בחלל הזה. אני רואה את ג'ורג' לוקאס, רואה את 2001 אודיסה בחלל, ואף לו המוח, ואחרי זה עושה THX 1138, ואחרי זה עושה את מלחמת הכוכבים. אי אפשר לראות את השוטים האלה בחלל, שאיתם הסרט מתחיל את אפיזודת החלל, ולא לחשוב על מלחמת הכוכבים. ולא פחות חשוב, שנתיים אחרי מלחמת הכוכבים, הנושא השמיני של רידלי סקוט. כל כך הרבה רגעים רידלי סקוטי עם האופן שבו באמת הוא גנב משם כל כך הרבה. קודם כל הגרפיקה של המסכים, האופן שבו הגרפיקה הזאת מוקרנת על הכסדות של הדמויות, כל מיני אלמנטים עצובים. ואני חושב שרידלי סקוט בעצמו אמר בצורה מובהקת שהרעיון שלו היה לקחת את החלליות של 2001 אודיסאה בחלל, ובאליין הוא שאל את עצמו, אוקיי, אבל מה עם החללות האלה? שנים אחר כך כבר נורא התיישנו, והן כבר לא נוצצות וחדשות, אלא הן כבר מיושנות וחלודות ומטפטפות ולא מטפקדות. אז מבחינה עיצובית הוא באופן מובהק לקח את 2001 כנקודת מוצא ואמר, אוקיי, אבל בואו נעשה את זה כאילו לא זה עכשיו, זה לא יצא עכשיו מהניילונים, אלא זה כבר ישן וחבוט וכבר משומש. אז זה היה הרעיון. אז באמת, כשאתם רואים את הסרט כיום, אתם נכנסים בתוכו גם, מכניסים בתוכו גם את אוצר מילים גדול של השפעות, ושל השראות, ושל ציטוטים, ושל חיקויים, ושל דברים שנעשו בהשפעתו. אז גם זה נורא יפה לראות את הדבר הזה. כשהצוות מגיע לקראת נקודת המפגש ליד כוכב צדק, מתעורר עוד רגע של קונפליקט. כמו שהיה לנו עם הקופים, שקוף אחד קם לרצוח קוף אחר, ובעצם לשלוט ביקום, גם כאן יש איזשהו סוג של שואודאון, של אדם מול מחשב, בינה אורגנית מול בינה מלאכותית. המחשב מנסה לרצוח את בני האדם, ויש ביניהם מאבק, ואחד מהם שורד. וזה שוב קורה רגע לפני מפגש כזה, רגע, ברגע מפגש עם, עם אותו מונוליט שחור. כלומר, אנחנו מבינים שהדבר הזה שקרה המונוליט השחור, נותן לנו שני דברים. אחד, הוא מקפיץ את האדם או את האנושות או את הקיום, הוא מקפיץ אותנו לשלב הבא. השלב הבא בתודעה, בידע, ביכולת, אבל גם ברגע שאנחנו קופצים שלב, הוא נותן לנו איזשהו סוג של אימות, הוא נותן לנו מבחן. האם נצליח לצלוח את המבחן הזה? האם נצליח לשרוד את המבחן הזה? אם כן, אנחנו זכאים להתקדם לשלב הבא. ופה מתחיל החלק השלישי של הסרט השלישי או הרביעי, אני כבר לא יודע איך לספור את החלקים, שגם הוא מאוד מפורסם, המעבר אל האינסוף. כלומר, ברגע שהאדם הצליח לנצח את, את המחשב בדוק רב, אז הוא קופץ לשלב הבא, הוא מגיע לנקודת המפגש בכוכב צדק, וקופץ לשלב הבא, לאיזשהו סוג של מימד, מימד אחר. והסצנה המופלאה הזאת של המעבר אל המימד, גם היא מאוד מאוד ארוכה. כל הסצנות מאוד ארוכות. כלומר, אפשר לקחת את, את הסרט הזה, את 2011 בכלל, ורק לספר את הסיפור שבו, וזה יהיה סרט של שעה ורבע, משהו כזה. אבל זה סרט של 2020, כי הסצנות מאוד מאוד ארוכות, כי קובריק רצה לטבול אותנו בתוך איזשהי סוג של חוויה. הוא רוצה שאנחנו נהיה האקספלוררז האלה. הוא רוצה שאנחנו נראה את זה מנקודת המבט שלהם. לא שמישהו שמספר לנו סיפור, אלא שזו החוויה שלנו. והחוויות לוקחות זמן, נכון? לוקח זמן לעבור מנקודה לנקודה. אז הגרפיקה הממוחשבת, באמת אחד מהרגעים החלוציים של גרפיקה ממוחשבת של המעבר הזה בין המימדים, עד שמי שהסתמן בסוף הדבר בתור הגיבור של הסרט הזה, קוראים לו באומן, איש הקשת, החץ שאולי שנורא מהקשת הזאת, מגלם אותו קיר דוליה, הוא זה שעובר אל השלב הבא ומגיע למה שאנחנו מכנים אותו, החדר החייזרי. עכשיו, אין חייזרים בסרט הזה, לא רואים חייזרים בסרט הזה. הנוכחות היחידה שיש למשהו חייזרי, זה אותו מונוליט שחור, הנציגות שלהם, המברק שהם שולחים, הכרטיס כניסה שהם נותנים לנו כדי לעבור אל השלב הבא. ושם הוא מגיע והוא פוגש את עצמו בשתי פאזות. פאזה אחת מבוגרת יותר, של מישהו שכבר חי בחדר הזה הרבה שנים, ואז הפאזה השנייה של מישהו שהוא מבוגר עוד יותר, שנמצא כבר על on death bed, הוא כבר במיטה, וברור שכאילו עוד רגע עומד למות. ורגע לפני שהוא עומד כנראה, הוא עומד למות, הוא שוב רואה את המונוליט השחור. ואז מתחיל החלק האחרון אחרון של הסרט, שהוא החידה הגדולה של הסרט, שעם זה אנשים יוצאים שואלים, רגע, מה קרה פה? מה היה התינוק הזה? ובעצם הוא מסתכל אל המונית השחור, שוב עולה המוזיקה של גיאורגי ליגטי, ואנחנו רואים תינוק שנראה כמו תינוק ברחם, תינוק לפני לידה, אבל במין סוג של בועה שקופה, מרחף בשמיים, מתבונן על כדור הארץ, ושם הסרט נגמר. עכשיו, מה זה התינוק הזה? אז שוב, כדי לקבל את גם את המושגים וגם את המשמעות, לא צריך לעשות שום ספקולציות, פשוט תקחו, כי ארתור סי קלארק, במקביל לזה שהוא כתב עם סטנלי קובריק תסריט מקורי, הוא כתב את זה גם כספר, וארתור סי קלארק בא מעולם של מדע בדיוני, אבל גם מעולם של מדע. אז הוא נורא מבאר ומפרש הרבה דברים שבסרט נשארים סתומים. קודם כל, כמו כל מי שאומר מונוליט שחור, קרא את הספר, כי כאמור בסרט המילים מונוליט שחור מופיעות פעם אחת, אבל המושג הזה, המונוליט השחור, הוא מושג נורא חוזר על עצמו בספר, כמו גם מה זה התינוק הזה, סטאר צ'יילד. המושג סטאר צ'יילד, אם אתם שומעים אנשים משתמשים במושג סטאר צ'יילד, כלומר הם קראו את הספר כי זה מופיע בספר ולא מופיע בסרט. אבל אם שמעתם את האופן שבו תיארתי לכם את, שוב אני עושה מרחות באוויר, את העלילה, את רצף האירועים, אז אתם מתחילים להבין לאן אני חותר, כי זה בעצם הפירוש של הסרט. המונוליט השחור הזה הוא המקפצה שלנו אל הפאזה הבאה, כן? מקופים לבני אדם, מבני אדם בהווה, כפי שאנחנו מכירים אותו, אל העולם הזה של ה-Space Explorer, זה לאנשים שיוצאים אל העולם לחקור אותו, ואז מגיעים וקופצים אל המימד הבא, ואז עוברים את השלב הבא באבולוציה, והופכים מבן אדם מורטלי, בן אדם שמזדקן ומת, למין יצור שהוא סטאר צ'יילד, שהוא נמצא פשוט בקוסמוס, הוא נמצא בשמיים, ומתבונן מבחוץ על היקום הזה, על כדור הארץ. מה המשמעות של זה? מה התפקיד של זה? מה עושה הסטאר צ'יילד? זה כבר פתוח לפרשנות, אבל הפרשנות היא שזה השלב הבא באבולוציה של האנושות. לפני כמה שנים, קריסטין קובריק הייתה בארץ, אלמנתו של סטנלי קובריק, היא עדיין בחיים, יחד עם יאן הרלן, אחיה, שהיה המפיק של קובריק ברוב סרטיו, והם התחילו את שיתוף הפעולה באמת בסמוך ל-2001 אודיסאה בחלל. יאן הרלן הגיע איתה לפסטיבל ירושלים שהם עשו רטרוספקטיבה אחרי מותו, כמה שנים אחרי מותו. אז שניהם היו שם. עכשיו, יאן הרלן זקף לעצמו, הוא אמר, הוא היה המומחה הגדול למוזיקה קלאסית, קובריק אהב מוזיקה קלאסית, אבל לא היה מומחה גדול, הוא היה מומחה גדול, ושהוא זה שנתן לו את הרעיונות להשתמש בקטעים הקלאסיים בסרט, במקור, וגם את זה אתם יכולים להשיג, זה יצא באופן רשמי, במקור אלכס נורת' כתב פסקול מקורי ל-2001 אודיסאה בחלל, אבל פסקול הזה נגנז, קובריק לא הרגיש שהוא עובד מספיק טוב, ויאן הרלן טוען שהוא זה שהשמיע לו את כה אמר זרתוסטרה ואת הדנובה הכחולה, ושבזכותו הקטעים האלה נכנסו לסרט, והוא שהוא זה אחר. ובאמת אחר כך הוא גם היה חתום כמפיק בסרטים הבאים של של קובריק. אז שניהם היו בארץ, וקריסטין קובריק סיפרה סיפור מדהים. עכשיו, טוב, סיפרה סיפור מדהים, סיפרה כזה דבר. אחרי שיצא 2001 אודיסאה בחלל, הם קיבלו מייל מהוותיקן, אחד הארכיבישופים בוותיקן, ביקש רשות, עותק, כדי להקרין את הסרט לארכיבישופים האחרים. היא לא אמרה אם אפיפיור גם ראה את הסרט, אבל הארכיבישופים האחרים רצה להקרין אותם, להקרין להם את הסרט. והם הגיעו להקרנה, והוא שם, והיא טוענת שאלה היו מילות הקדמה שלו. הוא אמר ככה, אוקיי, תקשיבו. הסרט הבא הוא סרט מדע בדיוני, והוא לא עוסק בכלל באלוהים או בדת. וביים אותו במה יהודי, אבל הוא קלה בול. עכשיו, בשבוע שעבר הייתי בוותיקן, הייתי ברומא, הסתובבתי בוותיקן, והסיפור הזה הסתובב לי בראש, והסתכלתי סביבי, אמרתי, אין סיכוי שהסיפור הזה קרה באמת, הוותיקן הוא מקום כל כך חמור, שלא נראה לי שמישהו היה יכול להתבדח ולחשוב ש-2001 אודיסאה בחלל הוא סרט שיש בו איזשהו סוג של אלמנט תיאולוגי. אבל השבוע כשראיתי את הסרט שוב, אמרתי, הנזיר הזה היה לו, הייתה לו איזושהי סוג של תובנה מעניינת. אני חושב שהוא ראה אולי במונוליט השחור כמין סוג של הסרט הדיברות, ובסטאר צ'יילד הזה שמסתכל על כדור הארץ מלמעלה, אחרי הבן אדם שמת כמעין נשמה, או מעין אלוהים, או מין משהו כזה שהוא באמת תיאולוגי ולא חייזרי, והוא ידע לעשות את ההגבלה הזאת, ובאמת אני שנים אומר שבעיניי סרטי מדע בדיוני סרטים על אמונה, כי אם אנחנו מאמינים שיש חייזרים, אז אנחנו מאמינים בכל דבר, אז למה לא להאמין בדברים אחרים? סרטים שעוסקים באמת באמונה, אמונה בכל משהו לא כאן ועכשיו מוחשי, אז קודוס, אני מוריד את הכובע לאותו ארכיבישופ שראה את הסרט הזה, והביא איזשהו סוג של סאבטקסט דתי, רוחני, תיאולוגי, שמשתמע ממנו, אני לא בטוח שקובריק התכוון לזה, אבל, אבל היום, כשראיתי את הסרט שבוע, חשבתי על זה ואמרתי, אוקיי, יש, יש פה משהו, יש פה משהו מעניין. זו קריאה מאוד מעניינת של, של הסיפור. אז זה הרעיון. הרעיון הוא שהמונוליט הזה מקפיץ אותנו קדימה, והוא מקפיץ אותנו גם לא רק מבחינת התודעה שלנו, רק, לא רק מבחינת היכולת שלנו, אבל גם מבחינת האימות שזה יוצר אצלנו. ואז אני חוזר לשלוש הדקות הראשונות של הסרט, ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, אז למה הוא שם לנו מסך שחור עם המוזיקה של גורגי ליגטי? ואז בעצם התובנה שלי היא זה שהוא אומר, אוקיי, אנחנו מתחילים את הסרט בזה שאתם הצופים, צופה יקרים, אתם מביטים במונוליט השחור, ושומעים את המוזיקה שנובעת ממנו, ואז בעצם הסרט שאתם רואים, זאת קפיצת המדרגה שלכם. זאת קפיצת האבולוציה שלכם. אתם עכשיו, אחרי שצפיתם במונוליט השחור, כמו הקופים, כמו החוקרים על הירח, כמו באומן ליד צדק, ובאומן הזקן אחר כך בחדר החייזרי, אתם עכשיו עוברים טרנספורמציה. אתם עוברים עכשיו לשלב התודעתי הבא, ועכשיו אתם יכולים להתמודד עם הסרט הזה. הסרט הזה שלא מספר סיפור בצורה רגילה, שלא מספר סיפור בצורה מסחרית, שיש בו אלמנטים אבסטרקטיים, שלוקח זמן בין רגע לרגע מבחינת התקדמות העלילה, מבחינת רגעי המחלוקת, הדרמה, יש לו רגע... כעבור, יש לו הפסקה באמצע גם, זה שוב, הפסקה שהבמאי הכניס לשם. אז כעבור שעה וחצי של סרט, פחות או יותר, יש את הסצנה המפורסמת של באומן והל, 9,000, המחשב, שזה ממש סרט אימה, מרתק ומדהים, רגע מאוד מאוד מותח ומאוד דרמטי ומאוד נוגע ללב, שבו יש לנו אמפתיה נורא גדולה כלפי המחשב. אבל קורים מעט מאוד דברים, ובמרווחים נורא נורא גדולים, ובין לבין יש חלל נורא גדול, ועיצוב נורא מרשים, והרבה דברים מפעימים, אבל זה דורש את הסבלנות שלנו, דורש את יכולת ההתבוננות שלנו, ואת הציפייה שלנו, שמשהו יקרה. וזה, אני חושב, מה שהוא התכוון להגיד לנו עם השלוש הדקות הראשונות, של, של הסרט, עם המונוליט השחור, עם המסך השחור ועם המוזיקה הזאת, הוא אומר, הנה, אני פותח לכם את התודעה, את התודעה, וזה מה שהסרט הזה יכול לעשות. עכשיו, אחד הדברים המדהימים הוא שכשרואים כיום את הסרט הזה, והוא נראה כמו סרט הונגרי שיצא עכשיו, הוא נראה כמו סרט סובייטי, הוא נראה כל כך לא סרט אמריקאי, הוא היה שובר קופות עצום ב-1968. אני חושב, אם אני זוכר נכון, שהוא היה הסרט הכי מצליח מבחינה קופתית בשנת 1968. אז זה אומר משהו, על זה שאולי הוא צדק, קובריק. על זה שאנשים יכלו להתמודד עם, עם מה שיש לו להגיד באותה תקופה. קראתי חוויות של אנשים שראו את הסרט בזמן אמת, ו-68, השנה הגדולה של המאבקים, מרד הסטודנטים בפריז, ומרד סטודנטים והפגנות נגד וייטנאם באמריקה, ורציחות פוליטיות, גם בובי קנדי וגם מרטין לותר קינג. שנה מאוד מאוד של טרמויל, שנה כזאת של משהו מאוד מאוד מטלטל בשנה הזאת. ואנשים, כך קראתי דיווח, שאנשים לא נכנסים ל-2001 בדיסה בחלל, שפוכים מרוב סמים. LSD זה היה ימיו הגדולים. ופשוט הסרט הזה היה בשבילם טריפ אחד גדול. אז יכול להיות, זה אולי הדבר הזה שמשנה התודעה שקובריק נתן לנו, איזשהו סוג של סם, או איזשהו סוג של תובנה מאינטליגנציה תבונית גבוהה יותר, בין אם היא תרצו תיאולוגית או חוצנית או חייזרית או מדעית או מה. אז זהו, אז זה 2001 על רגל אחת, ממש על רגל אחת. ואז תוך כדי זה שהאנשים עולם מדבר על זה, אז ממש באותה תקופה ביטלס היו בהודו ועשו מדיטציה ובטח שמעו על הסרט ואז הלכו וראו את הסרט. לא יודע, לא יודע איך 2001 נכנס לתוך הסיפור הזה של האלבום הלבן של... של הביטלס, אבל בראשי, אולי העטיפה הלבנה, אולי זה, משם זה בא, הרעיון הזה של לא לשים שום דימוי. חזרה לצד ב' של אלבום הלבן של הביטלס, חזרה לפול מקארטני.
Who knows how long I've loved you? Do you know I love you still? Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really matters. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will.
ועוד ג'ון לנון השתמש באלבום הלבן כדי להיכנס לתוך הצד היותר אקספרימנטלי שלו, ויותר כזה פורק כל עול, אני חושב שמבחינת פול מקארטני וגם ג'ורג' הריסון, זה אחד המקומות שבהם הם הכי זרחו ככותבי שירים, כאנשים שכותבים ויוצרים בעצם לבד, כן? לנון ומקארטני בשלב הזה כבר לא היו באמת דבר אמיתי, אז האוסף השירים של... של פול מקארטני באלבום הזה הוא פשוט מדהים. אם תוציאו החוצה רק את השירים של פול מקארטני, זה היה, אני חושב שיוצא אחד מאלבומי הסולו הכי טובים שלו. וצד ב' של האלבום הלבן מסתיים כך.
Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, Julia. Sing a song of love, Julia. Mm-hmm.
sing a song of love for Julia, Julia.
ג'ון לנון שר לאימא שלו. זה צד ב' של אלבום הלבן של הביטלס. אחד הדברים המעניינים, ועם זה אנחנו חותמים את 2001 אודיסאה בחלל ואת שנת 1968, אחד הדברים המעניינים זה שהסרט הזה יצא שנה וחצי בערך לפני שהאמריקאים נחתו על הירח. ובמידה מסוימת אני חושב ואתם יודעים את התיאוריות שאחרי 2001 אודיסאה בחלל, נאסא בעצם גייסו את קובריק בשביל לביים את הנחיתה על הירח. הם לא באמת נחתו על הירח, אלא זה אולפן שבבימויו של קובריק. זה תיאוריית הקונספירציה המפורסמת. זה פשוט, זה עדות לקובריק. אנשים כל כך הריצו את קובריק, אמרו, הוא יכול לעשות הכל. ובאמת אני חושב שהתחושה הייתה זה שהמרוץ לירח נוצח. בעקבות הסרט הזה. ברור שהאמריקאים הם אלה שיגיעו אל הירח, וברור שמשם הם יגיעו לצדק, וכן הלאה וכן הלאה. וכדי קצת להילחם באמריקאים, אם לא במרוץ לירח, אז לפחות במרוץ לסרטי המדע בדיוני, אחת ההשפעות שנוצרו מהסרט הזה, זה שמוספילם, אולפן ההפקה הרשמי של ברית המועצות, בעקבות ההצלחה העצומה, הבינלאומית העצומה של הסרט הזה, וגם אני חושב שהאפקט הפרופגנדי שהיה לו מבחינת התודעה הזו של האמריקאים, זהו, האמריקאים ניצחו את המרוץ לחלל, הם רצו מעין סרט מדע בדיוני משל עצמם, שיעשה לברית המועצות את מה ש... 2001 אודיסאה בחלל עושה לתוכנית החלל האמריקאית. ופה הם גייסו את אנדרי טרקובסקי, שזה שוב, זה מבריק, כי זה נכון, כי טרקובסקי וקובריק, יש משהו דומה ביניהם, שיעשה להם מעין 2001 אודיסאה בחלל שלהם. לקח לו 4 שנים לעשות את זה, בשיתוף פעולה יחד עם הסופר הפולניסט סטניסלב לם, הוא איבד את הספר שלו, סולאריס. הסרט סולאריס יצא ב-1972, ושוב, יש רואים דמיון, רואים את ההשפעה, אני לא חושב שטרקובסקי יגיד את זה בכל רם, הוא שנא קולנוע אמריקאי, הוא שנא קולנוע משהו עכשיו שהוא קולנוע מסחרי, אבל מבינים איך 2001 הוא הזרע שממנו נבט גם סולאריס של אנדרי טרקובסקי. ב-1972, קובריק כבר מוציא את תפוז מכני, ומתחיל סיפור חדש, שאותו כבר נצטרך לספר גם את הסיפור של תפוז מכני, וגם סולאריס כבר במזדמנות אחרת, כשנחגוג 50 שנה לסרטים האלה, אבל אני חושב שזה גם לא מקרי, שב-72 יוצאים גם סולאריס וגם תפוז מכני, או בסמיכות זה לזה, זה מתחיל את השלב הבא, בתולדות הקולנוע. זהו, עד כאן 50 שנה ל-2001 אודיסאה בחלל, והתובנות רק עולות ועולות, והסרט הזה באמת מייצר כל כך הרבה מחשבות. תודה שהייתם איתי. היינו עם צד ב', אנחנו חותמים עם השיר השני, מתוך אחד השירים שאני הכי אוהב, מתוך אלבום הלבן של הביטלס. סליחה, זה, מתוך אלבום הלבן של הביטלס, The Beatles, נקרא, 1968, 22 בנובמבר, 1968, ג'ון לנון שר את השיר היפהפה הזה, Dear Prudence.
The sun is up, the sky is blue.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah. עם יאיר אבן.
That's the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.